שלא משנה מה יהיה בעזה, הם ימשיכו, כי הם התערבו ברעיון לאויב, והם התערבו בשליחות שלהם, ויש להם, כמו באחים בלוז, We're on a mission from God. יש להם משימה מאלוהים, והם התקפו את ישראל עד קץ הימים. בסדר. טוב, ושלום לצופים ולמאזינים שלנו. אנחנו בפודקאסט ה-15 שלנו, הפרופסור והווינר, איתי תת-אלוף במילואים ארז וינר, ובאופן מפתיע או לא, אנחנו נדבר היום על האיום החותי. מה מהות האיום, מה אנחנו מציעים לעשות איתו, ואיך כדאי להתקדם. אנחנו ראינו שאתמול, דומני אתמול, כן, הייתה פגיעה שלשום, הייתה פגיעה באילת, של כלי בלתי מאויש פגע באילת, עם שני פצועים שפונו, שני פצועים שהיו צריכים פינוי, וכמובן היו סך הכל 20 כמדומני. והאיום הזה מתחיל להיות יותר מסתם מטריד, כי אם הוא שיתק את נמל אילת, עכשיו הוא אולי רוצה לשתק גם את התיירות בעיר אילת. אז אנחנו פגעו גם כמובן בשדה התעופה, וחברות התעופה, חלק מהן הפסיקו לטוס. אז כל העניין הזה על זה ועוד דברים אחרים נדבר בהקשר של החותים. אולי נפתח איתך ארז שיתן לנו סקירה על האיום החותי, ומשם אנחנו נתקדם. בבקשה, ארז.
תראה, הסיפור של החותים הוא סיפור ישן, הוא רק לא הטריד את מדינת ישראל, לפחות עד השנים האחרונות. מדובר במלחמה, מלחמת אזרחים שנמשכת בתימן כבר הרבה מאוד שנים, ובמסגרת אותה מלחמת אזרחים, החותים, שהם שיעים, בני העדה יזדית, אם אני הוגה את זה נכון,
כן.
הם נלחמו כנגד השלטון החוקי הלגיטימי, ממשלת תימן הנבחרת, ומלחמה שנמשכה לה, שההתעצמות הגדולה הייתה סביב האביב הערבי ב-2014, החות'ים מצליחים להשיג הישגים, ולמעשה ב-2015 משתלטים גם על צנעה, גם על הבירה, מגרשים משם את הממשלה הנבחרת, ואוחזים בחלק לא מבוטל מתימן גופה עד היום. כאשר בתחילה מי שנלחם נגדם זאת קואליציה של מדינות המפרץ, נתמכות על ידי מצרים, כמדינה שלה יש את הצבא הכי גדול והכי מיומן, הסעודים, האמירטים, הבחרנים, נלחמים כנגד החות'ים, וצריך לומר שללא הצלחה. למעשה, לא רק שהם לא מצליחים לנצח ולדחוף את החות'ים החוצה, אלא הם סופגים שורה של תבוסות, כשבשלבים מסוימים החות'ים מתחילים גם לתקוף בתוך סעודיה גופה, ופוגעים בתעבורה ימית ואווירית, ובשלב הזה הסעודים מכריזים על איזשהו סוג של הפסקת אש עם החות'ים, וככה נגמר הסיפור, המשחק המקדים. אנחנו פוגשים אותם בתחילת המלחמה הנוכחית, כאשר כחלק מהתמיכה שלהם, כפי שהם מגדירים את זה, אחיהם בעזה, הם מכריזים מלחמה על ישראל, וזה מתחיל מפגיעה בשייט, בחופש השייט בבאב אל מנדב, למעשה מנטרלים לחלוטין את נמל אילת מכל התעבורה הימית שמגיעה אליו, ודי מודיעים שכל, בהתחלה זה כל אונייה שתשוט לכיוון ישראל, לאחר מכן זה גם חברות שמקושרות אליהם, והעסק עובר גלגולים, ובמקביל מתחיל טפטוף של תקיפות, של כלי טייס בלתי מאוישים ושל טילים, ממגוון שלם וגדול של סוגים. האיום הזה פוגש את מדינת ישראל, צריך לומר, לא מוכנה. ראשית, כי כשזה מתחיל, אז השאלה הראשונה ששואלים באגף המודיעין, ודי בצדק, שנקרא חות'ים הוא, מי אלה, מאיפה הם באו, מה הסיפור שלהם. אם היית שואל בקורס קציני מודיעין לפני 3 שנים, מה שנקרא, מנה את אויביה האפשריים של ישראל, כנראה ש לא הרבה צוערים היו מכניסים גם אותם לרשימה, והפער המודיעיני והפער בכלל בעיסוק במרחב הזה ובאויב הזה הוא חלק ממה שלקחנו הרבה מאוד זמן להכיל. ומצד שני מדובר פה באויב שמפעיל כלי נשק מאוד מתוחכמים ומתקדמים, את רובם הוא מקבל מאיראן שמשתמשת בו כאיזשהו פרוקסי מאוד מאוד ידידותי ונוח להפעלה. אבל בסוף ראינו שורה של הצלחות לא מבוטלות, זה עקיצות קטנות אבל כואבות. הפגיעה שלהם עוד בשגרירות, בסמוך לשגרירות האמריקאית בתל אביב, או בקונסוליה היום, זה אמריקאית בתל אביב, כבר לפני למעלה משנה. הפגיעה בנתב"ג, לפני חודשים ספורים, שהבריחה, כמו שאמרת, מהארץ לא מעט חברות תעופה, ורצף הפגיעות האחרון בדרום, בנמל התעופה, בשדה התעופה ברמון, והפגיעה האחרונה, שתי פגיעות, שאחת נגרמה, נגמרה ללא נזק, והאחרונה שנגמרה עם מספר נפגעים, הרבה בגלל חוסר משמעת של אזרחים, אבל לא משנה, עדיין פגיעה בחצר בית מלון, שפוגעת גם בתיירות, אז יש לנו פה פגיעה בתעופה, פגיעה בשייט, פגיעה בתיירות, וכל זה ממדינה שלא חשבנו עליה כאויב עד המלחמה הזאת.
תראה, אני חושב שראוי להזכיר שהחיבור האיראני הוא חיבור מאוד משמעותי לחותים, והם שליח לכל דבר, זאת אומרת איראן בנתה אותם, קאסם סולימני בטח התחיל עד שחוסל, אבל איראן בנתה והשקיעה בהם לא מעט, אבל אני, לפחות מה שאני קורא, יש להם כבר גם יכולות ייצור עצמי של חלק מהדברים, והם כאילו תימן וזה, אז, אבל יש להם כנראה גם יכולות עצמאיות מסוימות, ובית, אני, מה שאני מבין ואני רואה וככה אני מנתח, הסיפור של התמיכה באחינו עזתים, הוא היה בהתחלה, אוקיי, אבל אני, יש לי תחושה שזה הפך אצלהם לנושא עצמאי, זאת אומרת זה כבר לא קשור לתמיכה בעזתים, יש להם אויב, ישראל והם פועלים, כן נגד ישראל, לא משנה, עזה, לא עזה.
לא, מה שאתה אומר בעצם, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר גבי, אתה אומר לא שיש להם אויב והוא ישראל, אלא יש לנו כל כך הרבה בעיות פנימיות.
זה גם,
זה כתבת במאמר שלנו בנושא, שיש להם כל כך הרבה בעיות פנימיות, הם הולכים בשיטה של מנהיגי ערב במאה השנים
האחרונות. גם מנהיג מערבי, ראינו שיודע לעשות את זה, מקום, הוא אלוף בזה, גם הוא מנצל את העניין הזה, כל אחד בשיטה שלו. כשיש לך בעיות פנימיות, צא החוצה. אבל מה שאני מבין זה שהם אויב נחוש מאוד, הפגיעה בו, שצהל פגע, אני חושב שאתמול הייתה תקיפה 15 בתימן, הפגיעה בו גם כואבת מאוד, עם גם פגיעה בהנהגה וזה, הכל כואב מאוד, אני מניח להם, אני לא יודע, אתה יודע, אין לי את ההיגיון שלהם, אני למדתי פעם משהו מאוד מדהים, יש אנשים שטוב להם כשרע להם, אז כנראה מלחותים גם טוב כשרע והם ממשיכים, וכמובן גם אחרי התקיפה אתמול שהייתה תקיפה עוצמתית במיוחד עם הרבה נפגעים וזה, הם ירו כמובן את הטילים וממשיכים. העניין, מה שאני רוצה לומר, להדגיש, זה שאני חושב שהאויב הזה הוא אויב נחוש מאוד, הוא ככל שתהיה לו יכולת הוא יפעיל אותה, מבחינתו הוא הם, החותים, לא יודע, הנהגה, לא יודע מי זה, אנחנו מכלילים שלא יהיה זה, אבל ברור שזה קבוצה הזאת שיהיה זה. אני אומר תמיד, הם יכולים לחיות על לחם וזיתים, לחם ובצל עוד 100 שנה. זה לא שעכשיו אם נפגע להם באיזה, הם יסתדרו, כמו שחי אברהם אבינו, גם הם יחיו. אברהם היה עשיר, הם יהיו עניים מרודים. אבל הם יחיו, יהיה להם יכולת לפגוע בישראל, הם יעשו אותה. היתרון המרכזי מבחינתם הוא, שמצרי באב אל מנדב הם כל כך צרים באזור שלהם, הם מאוד ממש, זה, המפה, הם מסתכלים על המפה, הם שולטים בחלק הצמוד למיצרים, לכל המרחב הזה של תימן, בחלק שהוא בוא נגיד דרום מזרחי לתימן, וזה מה שמה יש להם נגישות מלאה לתעבורה הימית, אז ברגע שיש לך נגישות מלאה, ברגע שיש לך מערכות עולמיות פתוחות לציבור אגב, כל אחד, לזהות כל אונייה, מי הבעלות שלה, מי זה, כל הסיפור הזה, אתה יודע שיש מערכות כאלה, ויש להם נגישות למערכות האלה, האיראנים בטח גם עוזרים להם, הם יודעים לפגוע, והם יודעים לפגוע. הדבר הזה נותן להם כלי עוצמתי מאוד, ואתה צדקת כשאמרת, הם שיתקו את הטבורה ברובה הימית במפרץ הזה, צפונה ודרומה, הם שיתקו חלק גדול מהטבורה בתעלת סואץ למצרים, הם שיתקו לגמרי את נמל אילת, נמל אילת אין בו שום מסחר, לא הולכים, לא, מה נמל אילת היה עושה? היה מקבל אוניות של מכוניות בדרך כלל מהמזרח, סין, יפן, כל מי שיצרנים קוריאה היו באות לנמל אילת, והייצוא היה ייצוא של פוספטים מאילת לכיוון הזה. התוצאה היא שהנמל הזה משותק עכשיו, והשירותים היחידים שהוא נותן זה לחיל הים, ובשביל זה מהעשרות, אם לא מעל, קרוב ל-200 עובדים שהיו בנמל הזה, כבר עובדים אולי כמה בודדים, וגם זה בעיה קשה של העובדים עצמם. אז העניין הזה הוא בעייתי, שיתוק של השער הדרומי של מדינת ישראל, שיתוק של התעבורה הימית למדינת ישראל, אתה מכיר את זה מהעבודה הקודמת שלך, היקור, ההתייקרות של המוצרים, של הסחורות שבאות מהמזרח, ואז צריכים לעשות את כל הסיבוב, דרך כיף התקווה הטובה, ולבוא מסביב לנמל אשדוד, כל הדברים האלה מייקרים מאוד, ועושים, מייצרים איום מאוד בעייתי. אנחנו ישבנו, ארז, אתה ואני, ישבנו וניסינו לנתח, מה יכול להיות, קודם כל ניסינו להבין את תמונת המצב בשמה, על מי השחקנים שפועלים, ומה הכלים שיכולים לסייע למדינת ישראל בפעולה. מה שאנחנו יודעים כמובן, פעולה אווירית, ימית, כל מה שאפשר לעשות, אנחנו עושים, ואנחנו נמשיך לעשות ביתר עוצמה, וזה בסדר גמור. השאלה היא, כמו שאנחנו עשינו במאמר של המלחמה בטרור, כנראה שבלי פעולה קרקעית יהיה קשה לגמור את העניין הזה, אי אפשר, לא נוכל לסיר את האיום הזה מבחינה אווירית. ארצות הברית עשתה את המהלך שלה עם, אני חושב, עם בריטניה, צרפת, אני לא זוכר מי עוד המדינות שהיו איתה, שיצאו למתקפה, הגיעו לזה הסכמה, לא ברורה לי הסכמה הזאת, הסכמה כנראה התפרקה לגמרי, כי החות'ים ממשיכים בשלהם, אבל התקיפות האמריקאיות הפסיקו, אז גם זה נוסף למסמר. אז אנחנו ניתחנו, אולי ארז תציג את התובנות שלנו לגבי השחקנים הרלוונטיים, ומשם נמשיך לגבי דרכי פעולה אפשריות מול החות'ים.
אז כן, תראה, קודם כל אין ספק שהתנאי המאפשר, הוא לא הפתרון, אבל התנאי המאפשר הוא מודיעין. בכלל לדעת מי האויב, איפה הוא נמצא, איך הוא ערוך, מה יש לו. וכמו שציינו קודם, זה משהו שלא היה במדינת ישראל, לא היה בצה"ל. וצריך לומר שהלך והתפתח, ובטח ברגע שהמעמסה באיסוף על לבנון ועל איראן לא נעלמה, אבל פחתה במידה מסוימת, אחרי ההצלחות הגדולות שהיו בזירות האלה, סוריה, הפנתה יותר משאבים, והיום אתה רואה ברצף התקיפות האחרונות שצהל כבר מצליח להיות מאוד אפקטיבי, לא רק בלדעת איפה מוכסן טיל או איפה יש מיכל נפט, שזה מטרות תשתית יחסית פשוטות, אלא גם בסוג של מטרת זמן אמת, עד כמה שניתן לקרוא למטרת זמן אמת במרחק תעופה כזה, אבל מטרה שיודעים להגיד על יום ושעה שבה מתכנסת הממשלה החות'ית במבנה מסוים, ולתקוף אותו בהצלחה, עם גם מעט נזק סביבתי וגם עם נזק מאוד, מאוד משמעותי לשורה ארוכה של בכירים. אז המודיעין הוא תנאי מחייב, הוא תנאי מאפשר, וכמובן אני מניח שגם אמן וגם המוסד ממשיכים לפעול בתחום.
אבל ארז, אני חושב שזה נכון, המודיעין, אבל גם צריך מודיעין תשתי, ופה אולי אנחנו נפיג לזה, לגבי מי הגורמים, מה הפועלים שם במרחב הזה, הרי החות'ים הם לא לבד, הם לא יושבים במדינה עצמאית שפועלת לבד, הם בתוך מערך שלם של, גם להם יש בעיות מבית, לא קטנות.
לא, אני מבין למה אתה מתכוון, אני רק בכוונה רציתי אולי לעשות איזושהי הקדמה קצרה, כי אנחנו אולי מכירים את זה קצת יותר טוב, כי ישבנו וקצת עיינו ולמדנו, אבל התשתית המודיעינית דיברנו, לא נחזור. עד עכשיו מה שצהל תקף, גם באמצעות בעיקר חיל האוויר וגם קצת באמצעות חיל הים, היה מספר משפחות של מטרות. המשפחה הראשונה מטבע הדברים היא מטרות סיכול. מה שצהל, מדינת ישראל, יודעים לעשות בהרבה מאוד זירות, אז את עבדל מלק, עוד לא תפסנו, למרות ששר הביטחון ראיתי הבטיח לו שהוא יגיע גם אליו.
עבדל מלק אל-חותי.
עבדל מלק אל-חותי. אבל בהחלט חלק מ, כמו שאמרנו, ממשלתו ושריו, וכן. אז זאת מטרה, מטרה ראשונה. מטרה ומטרות תשתית מהותיות נוספות, הן באמת כל אתרי השיגור הקבועים, מרחבי הייצור הקבועים, אתרי אחסון וכדומה. מטרות, וכמו שאמרת, אתרי ייצור, כי החות'ים כבר לפחות את הכתב"מים, שראינו גם איך איראן העבירה לסוריה, לרוסיה את הידע, הכתב"מים האלה כנראה זה כלי מאוד, הכתב"מים המתאבדים, כלי יחסית מאוד פשוט להרכבה, וכנראה שזו תשתית שכבר קיימת אצלהם על מלא. אז גם סוג מטרות נוסף. סוג מטרות שלישי הוא מטרות האנרגיה. בסוף בשביל להפעיל את המקאמים, בשביל לשגר את הטילים, בשביל לתדלק אותם, בשביל, אתה צריך אנרגיה, ולכן מטרות מהסוג הזה הן מטרות הבאות שנתקפו, וראינו מספר תקיפות שכוונו לעבר מטרות האנרגיה, תחנות תשתית, אנרגיה, תחנות אחסון של דלקים וכדומה. המטרה הבאה משמעותית שלגביה כבר עשינו דברים מסוימים, אבל אנחנו סימנו אותה אולי כדבר הכי משמעותי שצריך להרחיב אותו, זה הסוגיה של מצור. בסוף החות'ים, למרות זאת מדינה, הם שולטים על שטח ענקי מתוך תימן, שהיא מדינה ענקית, היא בעלת גם משאבים מקומיים, אבל בגלל החוסר יכולת הייצור וניצול התשתיות שלהם, אזי הם מייבאים כמעט הכל, מחיטה ועד כמובן דלקים וכמובן אמצעי לחימה ואמצעי טכנולוגיה וכדומה. ופה מצור ימי ואווירי הוא כלי מאוד משמעותי שהפעלתו תתרום רבות למאמץ המלחמתי. ראינו תקיפות, התחיל בשדה התעופה שנתקף ונתקף פעם נוספת שניסו להשמיש אותו, המשיך במטוסים עצמם גופה, שבסך כל מספר מטוסים מאוד מועט, והנמלים, בדגש על נמל חודיידה, שהוא הנמל העיקרי, והנמלים האלה נתקפו מספר פעמים כדי להשביט אותם. אז זה המצור הימי והאווירי, ופה ניתן וצריך לעשות עוד, כי אני חושב שפה ניתן יהיה לקבל גם סיוע ושיתוף פעולה משותפים אחרים, מה שנקרא, אויבים פוטנציאליים של החות'ים. הדבר האחרון הוא באמת ניתוח שעשינו לגבי מי האויבים הנוספים של החות'ים, כי הדבר האחרון והמשמעותי ביותר, כי אנחנו יודעים, על פי מה שניתחנו מול לחימה מול ארגוני טרור וגרילה אחרים, שהם פועלים במסגרת מדינתית, אתה צריך לשלוט במשאבים, דיברנו, אתה צריך לשלוט באוכלוסייה מאוד מאוד בעייתי במקרה הזה, ואתה צריך לשלוט בקרקע, ופה אין לנו כוונה ויכולת להפעיל את צה"ל בתימן, אנחנו כן יכולים וצריכים לחפש אחרים שירצו ויוכלו לעשות את העבודה הזאת בשבילנו, ופה באמת מיפינו את הגופים.
מיפינו, אני עובר על המיפוי שלנו, מיפינו מה הם הגורמים, מי הם הגורמים שלמעשה הם אופוזיציונים לחות'ים. קודם כל הממשלה הרשמית, שנתמכת על ידי הקואליציה בראשות ערב הסעודית, וגם בחרן, מצרים, מרוקו, המפרציות, זה ממשלה שעכשיו היא גורשה מהאזור החות'י ואיננה נמצאת שם ולא שולטת שם, אבל היא לא מסוגלת כנראה לפעול באופן רציני מול החות'י, ואני מבין גם שערב הסעודית גם לא ממשיכה יותר מדי לתמוך בממשלה הזאת, אז זה גורם אחד. יש כמובן, יש ארגונים מקומיים שמתנגדים ופועלים נגד החות'ים, למשל בריגדת תל-מליקה, מיליציה תימנית שמתמכת על ידי איחוד האמירויות, היא הצליחה להדוף את החות'ים מהאזורים שבמקום שמחוז שוואבה, שזה מחוז אחד בדרום תימן גדול, כדי להגן על האינטרסים המקומיים, וגם זה קיים. ולא נשכח, הרי החות'ים הם שיעים, אז גם אל-קאידה וגם דאעש פעילים במקום הזה, ואלה מתנגדים. אז יש פה גם התנגדות על בסיס דתי בין סונה לשיעה, שאנחנו רואים שקיים גם שם. יש כמובן את המועצה הדרומית, הם קוראים לה STC, ששולטת על חלק גדול מאוד מדרום תימן, וזה נתמך גם על ידי איחוד האמירויות, וכמובן גם הוא, גם הגורם הזה, שהם פועלים באופן עצמאי ומנסים לייצר לעצמם גם אג'נדה, והם כמובן פועלים נגד החות'ים. יש כוחות שהם, בוא נאמר, נאמנים לנשיא התימני המודח, עבדאללה סלאח, וגם היה להם שיתוף פעולה. אז מיפינו את העניין הזה. והיה עוד גורם אחד שבמיפוי שלנו, קודם כל, אחרי שמיפינו את העניין הזה, אמרנו אולי בוא נראה, אנחנו, מי האלופי העולם בהפעלת שליחים? אז בוא נגיד ככה, איראן לדעתי אלופת העולם בהפעלת שליחים, או נגיד מתחרה במקום גבוה, גם רוסיה אגב, בעניין שהם עשו באוקראינה, גם הפעילו שליחים, בהתחלה הם עשו מלחמה בלי לראות כדור אחד, הם הפעילו את כל הפרובינציות האלה במזרח אוקראינה. אז בוא נגיד, אתה רואה שם זה, הם גובלים, זה קונץ קטן, אבל איראן הצליחה להפעיל שליחים לכל הגלובוס במזרח התיכון. את הפעילה את ה, את ה, כמובן את ג'יהאד האיסלאמי, חמאס, חיזבאללה, אנחנו מבינים, מיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה, כמובן גם לה יש הייתה נגיעה בתוך סוריה, והנה גם את החות'ים. יש גם מיליציות חיזבאלליות בתוך ערב הסעודית, זה אנחנו יודעים גם שם זה קורה. הרעיון הזה של הפעלת שליחים הוא רעיון שחשבנו שאולי בוא ננסה לראות איך אנחנו עושים את זה. גם אנחנו ניסינו, היה לנו היסטוריה של הפעלת שליחים. אחד, אנחנו הפעלנו את הקורדים, אני מזכיר לכולנו, בשנות ה-60, הפעלה של הקורדים, בשיתוף פעולה עם האיראנים, ישראל עשתה את זה. אנחנו הפעלנו צבא דרום לבנון, בהתחלה את סעד חדד ואחר כך את אנטואן לחד, בדרום לבנון, והפקרנו אותם. יש לנו חוב לא קטן לעניין הזה, אבל זה לא הדיון. אנחנו פה, כשננסה להפעיל שליחים, זה גם בטח יבוא, יגידו לנו, תראו, תראו, התנהגתם אתם לשליחים שלכם. מה שחשבנו, זה שלקחת, לראות, לזהות, למפות, מי מהגורמים שציינו, אולי יש גורמים אחרים שלא ציינו, הם יכולים להיות רלוונטיים לפעולה, נגד, פעולה קרקעית נגד החות'ים. ואז לצייד אותם, לתספק אותם, לממן אותם, באמצעות מדינת ישראל, באמצעות ארצות הברית, באמצעות ערב הסעודית, כמו שאמרנו, אויבו של אויבי הוא ידידי, ולראות איך אנחנו עושים פעולה בעניין הזה. ועוד דבר אחרון, ופה אני נותן לך, מעביר לך את השרביט, למדנו דרך גורם שפנה אליי בארץ, שגם יש התנגדות, יש בתוך אריתריאה, והאריתריאה גובלת ממש, היא בקצה, עם בצרי מהמלמדה, מצד אחד החות'ים, מצד שני אריתריאה. ג'יבוטי זה קצת יותר דרומה. ואריתריאה, יש בה קהילה מאוד גדולה, שגם הם מתנגדים לעניין הזה, ואפשר להשתמש בהם, וגם בארץ, אפשר להשתמש בקהילה הזאת, אז אמרנו, אוקיי, בואו נבדוק, נמפה, נגיד למקבלי ההחלטות, תשמעו, תעשו מיפוי, אולי תמצאו את הגורם המתאים ביותר, ובואו ננסה להפעיל אותו, ולראות איך אנחנו נשחזר את כוחנו כקדם, להפעיל שליחים שיפעלו קרקעית נגד החות'ים בתימן. בבקשה, ארז.
כן, אתה דיברת בספר של הדברים שלך על הטיגרנים, אותה אומה.
הם רוב התושבים באריתריאה.
הם רוב התושבים
באריתריאה. סביבו 60% באריתריאה. ויש להם גם, בני ובנק, יש להם גם זיקה לדת משה, כן? יש להם גם זיקה לעניין הזה. אז פה...
אתה אומר, אולי בכלל עשרת השבטים האבודים.
מי יודע, כן.
אפשר דרך אגב לאמץ אותם. אם אתה מחפש חיבור, אפרופו איך יוצרים קשר ואיך יוצרים מחבר, אז זה סיבה.
אגב, אתה צודק, ואגב, רק היום קראתי על גורם שבדרום תימן, שהוא אומר, רגע, אני גם רוצה, ואם תחברו אותי, אני רוצה להצטרף למקסימי אברהם. זאת אומרת, הוא רוצה לייצר עצמאות, להתנתק מהחות'ים, ואולי גם לפעול מולם, ולהיות חלק מהסכמי אברהם. דוגמה. יש. פשוט צריך לזהות את זה.
לא, אין ספק שהמפתח, בטח להפעלת כוחות קרקעיים, בטח מאחר שאנחנו לא מתכוונים לעשות את זה בעצמנו, לא בטוח שיכולים.
לא, אבל ארז, אנחנו לא נעשה את זה בעצמנו, אבל אנחנו נהיה חייבים כאן לשלוח מה שנקרא יועצים, איזה מומחים.
אז אני אומר, המפתח הוא לראות ולמצוא ולאתר את מי אתה יודע ואת מי אתה יכול להפעיל. צריך לומר ביושר שההיסטוריה של ישראל בעניין הזה, ואתה ציינת את זה, מוכתמת בקטם גדול, וזה ההפקרה שהפקרנו את ידידנו מצבא דרום לבנון בנסיגה או בבריחה בשנת 2000. ובמזרח תיכון, אתה יודע, מסתכלים על הדברים האלה סביב סביב, אנחנו נצטרך להוכיח את עצמנו. אני חושב שהיום מדינת ישראל של 2025 נתפסת קצת אחרת. עמדנו לא מזמן במבחן שגם עליו דיברנו וכתבנו, הסוגיה של הדרוזים באסווידה, ואחרי קצת גמגומים בהתחלה, מדינת ישראל נתנה מענה הולם, ולפחות לפי מה שאנחנו למדים כרגע, גם במסגרת המסע ומתן הביטחוני, בלחץ האמריקאי המאוד מאוד גדול להגיע לסוג של הסכם עם אדון ג'וליאני, עם כל הבעייתיות שיש בו, ישראל מתעקשת על סיפור ההגנה על מחוז הסווידה, על הדרוזים בדרום סוריה. אז זה קצת תיקנו את העבר ואת המעוות. וכאן צריך לעשות מיפוי מסודר, מי הגורמים, מי הגופים, מי אלה שיותר קל להגיע אליהם ולפעול איתם, ומי אלה שיותר רלוונטי, כי יכול להיות שיש מישהו שמאוד קל לגייס אותו, אבל הכוח שלו הוא אפסי, ולא משתלם להשקיע בו. יכול להיות שזה יותר מאחד, יכול להיות שצריך לפעול פה במספר מאמצים ומספר גורמים מאלו שציינת, ויכול להיות גם ששיטת ההפעלה לא צריכה להיות זהה. אחד יכול לפעול מתוך צורך במשאבים, וישראל יודעת, בטח באזור הזה של העני והממועט בגשמים של תימן, יודעת להביא התפלה של מים, ויודעת להביא מים מהאוויר, ויודעת להביא השקעה בטפטפות, ויודעת להביא עוד הרבה מאוד יכולות, יצירת אנרגיה מהשמש ועוד חיינה וחיינה. אז ישראל יכולה לסייע בהיבטים האלה, ישראל יכולה לסייע צבאית, זה לא מה שאתה מספק מחר נשק, אבל בוא נתחיל מזה שאתה מספק מודיעין. ובמקומות מסוימים אתה גם תספק שיתוף פעולה. בוא נגיד שאתה מתאם עכשיו עם אחד מאותם גורמים, מתקפה שלו על הצבא החותי, ובמקביל או באקט מקדים לתקיפה, אתה תוקף את כל מוצבי הגבול של החותים, אתה פוגע ביכולת התצפית והמעקב שלהם ויכולת התגבור שלהם, ואתה מסייע לאותם
אתה כוחות. עושה מה שאנחנו עושים, הכנה באש, אתה עושה הכנה באש למתקפה, למתקפה נגד החותים, כן, בוודאי.
ויכול להיות שבמקומות מסוימים אתה גם בסוף, כמו שאתה אומר, מגיע לידי הצבת יועצים. אפשר לשלוח את חלק מהלשעברים שלנו שחלקם התמחו בדברים האלה, במקום שישבו באולפני הטלוויזיה וירעילו את האווירה, שילכו לסייע לחותים להילחם, לסייע למלחמה נגד החותים, למרות שאולי צדקתי והם יסייעו לחותים להילחם, אבל בוא נשים את זה.
בערבון מוגבל.
כן, נסגור את זה
כאן. אבל לא חסר, אני חושב שלא חסר, לא חסר למדינת ישראל מומחים שידעו ללכת, ואם צריך להכשיר אותם. אגב, האמריקאים ככה פועלים, האמריקאים זה מהות הפעולה שלהם כשהם באים למדינות אחרות, הם פועלים, זה בלחימה חתרנית. אנחנו צריכים לפעול בלחימה חתרנית בתוך תימן, ולאפשר לגורמים שלנו לסייע, להביא, לשקף את הצורך, להיות קציני קישור שם, ולשקף להם, לשקף לנו את הצורך שלהם, ואז לעזור להם במערכה מול המחותים. אני חושב שזה בר ביצוע, וזה לא, זה לא, זה לא בשמיים.
תראה, זה, ראינו בשנתיים האחרונות דברים הרבה יותר מדהימים שמדינת ישראל יודעת לעשות, ולכן המסקנה המתבקשת היא שאין דברים שהם, מה שנקרא, בשמיים. אנחנו אפילו, מה שנקרא, אוחזים בזה עכשיו בפרשת השבוע שהייתה, ולא בשמיים מי ולא מעבר לים. אלא מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, זה עניין שלכם. זאת אומרת, אתם צריכים לרצות, אתם צריכים לעשות, בפיך ובלבבך לעשותו, כאילו זה ביכולת שלכם. אז מי שהצליח לאתר את נסראללה וחבריו, מי שהצליח להחדיר ביפרים שאי אפשר לאתר אותם במכשירי מעקב ובקרה, מי שהצליח לתקוף ולחסל שורה של מדענים, כולל כאלה שרק באותו לילה עברו ממקום למקום ובחרו את המיטה שלהם והטיל פגש אותם במיטה, יכול לעשות גם את הדברים האלה. אנחנו זה מתחיל מזה שאתה צריך לרצות, צריך לסמן את זה כמטרה, צריך להגדיר את זה כמשימה, אם זה לאגף המודיעין, אם זה למוסד שמתמחה יותר בתחומים האלה. לשים על זה מוביל משימה, כמו שעושים בדברים כאלה, וככה הדברים יקרמו עור וגידים, ואין ספק, כמו שאמרנו קודם, שבלי הרגל הקרקעית המסיימת, לא נצליח...
אנחנו נתקשה, אני מסכים, אני מסכים, אנחנו נתקשה, וגם, אתה יודע, תמיד אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו חוזרים תמיד לפרונקר שלנו פה בבית. יש ערך גם למרות שאני אומר, החות'ים בסדר, יכול להיות שלא משנה מה יהיה בעזה, הם ימשיכו, כי הם התאהבו ברעיון לאויב, והם התערבו בשליחות שלהם, ויש להם כמו באחים בלוז, We're on a mission from God, יש להם משימה מאלוהים, והם התקפו את ישראל עד קץ הימים, בסדר. אבל להביא אותם למצב שהתקיפה שלהם תהיה קשה יותר, מורכבת יותר, אין פחות אמצעים, וגם יתמודדו עם קשיים מבית, זה אנחנו יכולים לעשות, אבל בשביל כל זה אנחנו גם צריכים, אין מה לעשות, תמיד אנחנו מגיעים בסוף חזרה לעזה, צריכים להשלים את המשימה בעזה, די, צריך להשלים את המשימה בעזה, ולראות שאנחנו מתפנים לטפל בשלב השני של המהפכה שנעשתה כאן בשנתיים האחרונות, אבל השלב הראשון עוד לא הסתיים, חייבים להשלים את המשימה בעזה, וזה גם חלק מהטיפול בחוטים באופן שלם וכללי. כמה מילות סיכום שלך ארז?
תראה, קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו ציינו שיש שני אירועים אקסוגנים חיצוניים שישפיעו על המערכה מול החוטים. אחד זה באמת הסיום של המערכה בעזה, שהוא צריך לקרות בלי קשר. השני הוא אם וכאשר יתגבש הסכם עם איראן, בהמשך למאמצים שיש כרגע גם של מדינות אירופה וגם של ארצות הברית, הפעם, בניגוד להסכם הקודם, ודיברנו על זה אז, צריך שאחד מהסעיפים בהסכם יהיה, שנקרא, קחו את הפרוקסי שלכם ותקשרו אותו, שיפסיק להתפרע, זה אחד מהפספוסים אולי הגדולים.
אגב, שמה זה באמת פספוס שהפסקת התקיפות שלנו באיראן הייתה צריכה להיות קשורה גם לתקיפות האמריקאות, התקיפה האמריקאית, הייתה צריכה להיות קשורה גם לסיפור החותי. אני חושב שיש לנו פער, אנחנו רואים גם איזה פער בהבנה האמריקאית את המציאות במזרח התיכון, אין מה לעשות, הם בעדנו, הם בטובתנו, הכל נכון, אבל יש להם פער בראיית תמונת המצב והבנת תמונת המצב, שונה ממה שאנחנו רואים אותו.
לגמרי. אז אלו שני האירועים האקסוגנים שמצטרפים למה שאמרנו, מודיעין איכותי, המשך תקיפות על הבחירים, על מתקני התשתית, על מתקני האנרגיה, העמקת המצור האווירי, והדבר שאולי צריך הכי הרבה העמקה וטיפול, זה איתור והפעלת אותם שליחים, אותם פרוקסיז למשימה. ואני ברשותך, מה שנקרא רגע לפני סיום, מאחר שאנחנו אוחזים בפרשת וילך, וקראתי בדיוק אתמול, את דברי ה...
אתה ארז, אתה הרב הראשי, אתה הרב הראשי של התוכנית, אז אנחנו...
לא, רב ראשי של תוכנית יש רק אחד, אנחנו לא נתחרה בו, אבל קראתי את מילות החיזוק של משה רבנו לבני ישראל, לפני שהוא שולח אותם לארץ ישראל, שכאמור, כזכור, הוא לא הולך איתם, הוא אומר, חזקו וימצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי השם אלוקיך הוא הולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. אז... לא רק בפן הדתי, אלא גם בפן הערכי ובפן ובציווי האמיתי, אנחנו במלחמה הזאת רואים הרבה פעמים ניסיונות להפחיד אותנו ממשימות קשות. החות'ים זה מפחיד, האיראנים היו מאוד מפחידים, החיזבאללה, נזכור כולנו, חגגנו עכשיו שנה, כמה פחדנו לפני שנה ויום, יומיים מהדבר הזה, מנסראללה ומיכולותיו, וראינו שאם לא נראה ולא נחת, אז נצליח לטפל גם בחות'ים.
אני מסכים איתך ארז, ואני אגיד משהו גם, אם כבר אתה הלכת לרוח, אז אני גם משלים ברוח, כי אתה יודע, אומרים מלחמות דת, יהדות איננה דת, יהדות היא אורח חיים ותפיסה מוסרית. זו היהדות, ולא, זה לא עניין דתי, זה עניין של אורח חיים שלם ותפיסה כוללת, איך בן אדם מתנהל בעולם הזה ובאיזה מוסריות הוא מתנהל בעולם הזה. ואין דבר צודק יותר מלהשמיד את האויבים של מדינת ישראל. אחת ולתמיד, לתמיד, יבואו חדשים, נשמיד גם אותם. תודה רבה לכולם, היינו חייבים קצת דברי רוח בסוף, גם בסדר, ונתראה בפודקאסט ה-16.
אמן ואמן.
אמן ואמן.